שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מדברים טכנולוגיה מבית אלביט תקשוב הסייבר. אני ליאור והיום נדבר על תאום דיגיטלי. בכלל, מה זה הבאזוורד הזה שהגיע אלינו בשנים האחרונות? נארח היום את יניב ראש תחום רשת בסימולציה, כאן באלביט תקשוב הסייבר.
ברוכים הבאים לפודקאסט של חברת אלביט מערכות תקשוב וסייבר.
אהלן יניב.
שלום ליאור, מה שלומך?
בסדר גמור. טוב, יניב, לפני שאנחנו, אתה יודע, צוללים לדיטיילס, תספר למאזינים שלנו קצת עליך.
אני גר במודיעין, נשוי פלוס 3 ילדים, 15 שנה באלביט, ועוסק בסימולציות רשת כבר כ-20 שנה, עוד מתקופת הלימודים. וכיום מכהן כראש תחום רשת סימולציה וחקב, שבו אנחנו מנתחים את ביצועי רשתות הרדיו שלנו.
שמע, היום כל הזמן אני שומע רדיו ופיתוח של רדיו. היום לכל אחד יש טלפון סלולרי בכיס. נותן לנו תקשורת נתונים, נותן לנו אינסטגרם, פייסבוק, טוויטר, וידאו צ'אט, שיחות ברמה מדהימה, צווים גבוהים, עולה אפס כסף במונחים, כל הזמן זמין. למה עדיין יש פיתוח של מכשירי רדיו?
נכון, באמת, מה שהמערכות הקשר, או הטלפון הסלולרים שיש לנו כיום, או וי-פיי בבית, הם נשענים בעיקר על רשתות כוכב, שיש בעצם אתר, תחנת בסיס, שמרכזת את המידע, מחלקת את המשאבים בין הטלפונים הסלולריים ובין מכשירי הקצה, והניתוב הוא גם מאוד מאוד פשוט, הכל מעבירים את זה לאותה תחנת בסיס, תחנת הבסיס כבר דואגת להעביר את זה ברחבי האינטרנט או לאותו תא. הבעיה היחידה בדברים כאלה זה שזה נקודת כשל יחידה, והרבה פעמים אתה הולך למשל לאצטדיון, אתמול היה הופעה של גאנז אנד רוזס, לפי דעתי אף אחד לא הצליח להוציא שם שיחה, וזה נובע בגלל שכל העומס נופל על תחנת בסיס אחת עם סט תדרים מוגבל. במקרה קיצון, המערכות האלה בעצם מפסיקות לעבוד, בוודאי במקומות שאנחנו עובדים בהם זה צריך לעבוד כל הזמן.
למה כל כך מסובך לייצר רשת כזאת של לא מתבססת על נקודת כשל אחת בעצם?
אז סוג כזה של מערכות בעצם נקרא מערכות מנט, Mobile Ad Hoc Networks.
רגע, אני אעצור אותך לפני שאתה צולל לפרטים, זרקת פה מילה, תן עליה איזה הסבר קצר, מה זה מנט?
בוודאי, זה אחד הדברים העיקרים שאנחנו עושים פה, עוסקים בזה 20 שנה. מערכות מנט, Mobile Ad Hoc Networks, זה בעצם כל צומת יכול להיות תחנת ממסר של תחנה אחרת, ובאמצעות הקונספט הזה, אנחנו משתמשים בכוח הרשת בשביל להעביר מידע בין הלקוחות שלנו, כך שאנחנו לא נשענים על אותה נקודת כשל יחידה, כמו שתארנו במקרה הסלולרי.
זאת אומרת שאם אני רוצה להתקשר למישהו בטלפון הסלולרי נגיד, ניקח את זה לדוגמה, אז אני מתקשר דרך חבר שהוא קרוב אליי וקרוב אליו.
נכון. ואז הבעיות כבר שאנחנו נכנסים לרשתות מבוזרות מסוג כזה, הן בעיות הרבה יותר מורכבות. אני צריך עכשיו להתחיל לבחור דרך מי אני צריך לממסר, לפעמים אני צריך לממסר דרך כמה צמתים, דרך כמה מכשירי רדיו, והבחירה הזאת היא בדרך כלל בחירה שהיא בעגה של מדעי המחשב היא NP קשה, וגם בחירת הקצאת המשאבים, אם אנחנו מדברים על תאים סלולריים או וי-פיי, אז תהליך הקצאת המשאבים הוא יכול להתבסס על מידע שנמצא בנקודה אחת, שמחלקת את המשאבי הזמן והתדר לכל אחד ממכשירי הקצה, מה שברשתות מבוזרות אין לנו את הלוקסוס הזה.
רגע, אז קודם כל, מה זה בעיית NP קשה?
בעיית NP קשה היא בעצם בעיית Non-Polynomial Computation, בעצם בעיה שעל מנת לפתור אותה, אנחנו צריכים חישוב מעריכי. הרבה סייקלים של חישובים, שהם מעריכיים לקלט שאני מקבל. ואחת הבעיות שתיארתי אותם כבעיה NP, היא בעיית הקצת המשאבים. בעיית הקצת המשאבים זה אותו דבר כמו במערכות הפעלה, יש לי סט מוגבל של משאבים, במקרה של מערכות רדיו מדובר על תדר וזמן, זאת אומרת כל רכיב בסביבה צריך לקבל חלק מהתדר וחלק מהזמן בשביל לבצע את השידור, ושמישהו יהיה בצד השני להאזין לאותו חלק תדר וחלק של זמן. החלוקה הזאת בדרך כלל היא מאוד קשה ברשתות מבוזרות, אנחנו בעצם מבצעים יוריסטיקות בשביל לפתור את הבעיות האלה, ואנחנו לא בעצם מבצעים את זה במצעות איזשהו אלגוריתם מדף שקיים, כי אין אלגוריתם מדף שקיים לדברים כאלה, כמו שאין אלגוריתם מדף לבצע את מה שווייז עושה, בשביל לנווט את הרכבים בכבישים.
אז אם ניקח את ההופעה של Guns N' Roses, אז אני רוצה להעביר הודעה לחבר שנמצא באצטדיון או במקום אחר, אז כיום אני צריך להתחבר לתא שאני נמצא בתווך שלו, וההודעה שלי מגיעה לתא, ואז הוא מנתב אותה לחבר, במקום שאני יגיע אליו ישירות או דרך חבר שלישי או מישהו אחר.
בדיוק, בדיוק זה הדבר. זאת אומרת, תראה כמה החלטות אותה חבילה הייתה צריכה לעבור, וכמה החלטות היו בדרך. החלטה ראשונה, אני עכשיו מכשיר סלולרי, אני צריך לבחור איזה תחנת בסיס אני קשור אליה. זו החלטה מספר אחת, יכול להיות שיש לי מספר תאים שאני שומע ויכול להיות מקושר אליהם, אבל אני צריך לבחור רק אחד. גם היעד צריך עכשיו לבחור את אותה בחירה. עכשיו, אני מעביר את המידע אל אותה תחנת בסיס, אני צריך לקבל הקצאה, ואני צריך עכשיו להילחם עם כל ה-200 או 300 או 10,000, במקרה של גנז רוזז.
60,000.
מכשירים סלולריים, לקבל את החלק של הזמן ותדר, כדי שנוכל לשדר את המידע הזה. במקום שאם היו משתמשים במערכות שלנו, אז הייתי עדיין צריך להילחם על הזמן ותדר שלי, אבל הייתי חוסך פה בשידורים אם הייתי מוצא איזשהו מכשיר רדיו אחר שמכיר גם אותי וגם את היעד, ויכול למסור בינינו. וזה כוח הרשת בעצם.
זאת אומרת שמנט היא הפתרון לנקודת קשל אחת, שבה אין בכלל, אין נקודת קשל אחת. כל הזמן הרשת בונה את עצמה, ואתה כל הזמן יכול להגיע ליעד הסופי דרך חברים אחרים.
נכון. וזה הייחודיות של הפתרונות שאנחנו מספקים ללקוחות שלנו. ובאמת אנחנו רואים שבשנים האחרונות השוק הזה באמת צומח ברחבי העולם, בעיקר בשוק הטקטי צבאי.
תשמע, לא, כאילו, לא נשמע כזה אלגוריתם מסובך להעביר פקטה של או חבילת מידע ממקום למקום דרך צד שלישי.
יש לנו כבר הרבה ניסיון. אנחנו עושים המון ניסויים, ובעיקר, אנחנו עובדים הרבה במה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, זה סימולציות רשת, ועובדים הרבה עם הדמיות, ואיך בעצם לפתח את האלגוריתמים האלה. אנחנו צריכים איזשהו מקום לראות מה אנחנו עושים, איך ההשפעה של תהליך ניתוב כזה או אחר ישפיע על הרשת, איך תהליכי הקצת המשאבים ישפיעו על הרשת. זה אחד האתגרים שלנו.
תשמע, אבל סימולציה זה נשמע כמו תמיד איזה קוד פייתון קטן כזה, או מטלאב שמוכיח איזה אלגוריתם, proof of concept, ופה זה נגמר. מה זה שונה אצלך?
אז נכון, סימולציות, כשבכלל שמפתחים מערכת, אני רוצה עכשיו לפתח מערכת כבישים, אז בדרך כלל נהוג לבנות איזשהו סימולציית אף טיפוס של המערכת הזאת, ולבדוק האם כביש שסללנו רגע לשכונה הזאת באמת יחזיק את הקיבולת של כמות האנשים שהולכים להתגורר בשכונה, האם אנחנו נשים רמזור או כיכר בתוך השכונה, ביציאות ממנה, כמה יציאות נכניס לתוך את השכונה, ואז אפשר להריץ איזושהי סימולציית אף טיפוס כזאת, שיכול להיות במטלאב, פייתון או כל סימולציה אחרת, בשביל לבחון את היעילות. מה שאנחנו מתמקדים בו בקבוצה שלנו, זה בעצם לקחת את קוד האמת של הרדיו, ולשלב אותו בתוך הסימולציה, ואז הסימולציה שאנחנו מקבלים היא הרבה יותר מדויקת, ויותר תאומה דיגיטלית למה שאנחנו צפויים לקבל בשטח כשאנחנו נפרוס את מערכות הרדיו שלנו, וזה בעצם הקונספט החדשני שאנחנו עושים.
אז התאום הדיגיטלי שהזכרת, וזה גם השם של הפרק, זה בעצם היכולת לקחת את הקוד המבצעי או קוד האמת שרץ באמת במוצרים שלנו הפיזיים, ולהריץ אותו אצלך בסימולציה.
וזה מאפשר לנו בעצם שהסימולציה שלנו יכולה להצביע על בעיות רשתיות מהסוג שאנחנו יכולים לגלות אך ורק בפריסה מאוד רחבה של המערכות שלנו. בעיקר, אני קורא לבעיות האלה בעיות עם אפקט הפרפר, כאשר אלמנט מסוים ברשת כתוצאה מבעיית דיזיין או כתוצאה מבעיית מימוש, משדר איזושהי הודעה או איזושהי אינפורמציה שגורמת לסוג של התנגשות במידע, שיכולה לגרור בסופו של דבר גם למצב שהתקשורת לא תעבור בכלל, בגלל התנגשויות ברמת המידע שאנחנו מעבירים. כדי, בדרך כלל כשאנחנו צריכים לייצר רשת תקשורת מנטית, אנחנו צריכים שיהיה איזושהי אחידות ברמת המבנה נתונים ביניהם, שיהיה איזושהי אחידות במה כל צומת חושב, מי כל אחד משדר, מי עצמתים שצריכים לממסר, מי לא, ולכן אנחנו חייבים איזשהו סוג של הדמיה, ואנחנו מצאנו שהדרך הזאת היא נותנת לנו תפוקה מאוד גבוהה, ואנחנו יכולים להביא מערכות או רשתות לשטח בצורה הרבה יותר מהירה.
אז האפקט הפרפר שדיברת עליו זה שמתכנת אימבדת שכותב את התוכנה המבצעית או שרצה למוצר, שולח איזו הודעה שמבחינתו היא נראית לגיטימית וזניחה, ואפילו אם זה מכשיר אחד אז זה נראה תקין, אבל כשאנחנו מדברים על המון המון מכשירים, זה יכול להקריס את כל הרשת.
כן, לגמרי. אני אתן רגע דוגמה רגע משיחה של אנשים. בוא נניח שכשאנחנו רק שני אנשים שניצאים בחדר, אנחנו יכולים להעביר מידע בינינו בצורה פשוטה, על סמך איזשהו הבנה שכשאני מדבר, אתה שותק, כשאתה מדבר, אני שותק, וככה אנחנו יכולים להעביר בינינו מידע. אבל כשנכנס לנו, עכשיו שאנחנו נכנסים לאצטדיון, העברת המידע ביני לבינך הופכת להיות יותר מורכבת. כי פתאום יש עכשיו מישהו שנמצא מאחוריך ומישהו שנמצא מאחוריי, שמתחילים לדבר, מסיחים את דעתנו, וגם גורמים לנו לא לשמוע אחד את השני, ואנחנו צריכים למצוא דרכים איך קודם כל לגרום לאיזשהו סוג של שקט בינינו, שאנחנו נוכל להעביר את המידע, ועדיין לתת לאחרים גם להעביר את המידע. זה בעיות מאוד מאוד מעניינות, שאנחנו מאוד נהנים לעשות את מה שאנחנו עושים.
סימולציה, אבל היא יודעת רק לדמות קוד או דברים שהם וירטואליים, אבל אפשר לשלב בה גם עם דברים חומרתיים? זאת אומרת, אפשר להריץ את הסימולציה לצד מערכות אמיתיות?
כן, אנחנו מצליחים אפילו להגיע לרמה כזאת, כיוון שאנחנו משלבים את קוד האמת בתוך הסימולציה, אז אנחנו גם יכולים בעצם לדמות סט קטן של מכשירים אמיתיים, לדמות להם קבוצה גדולה מאוד של מכשירים שמתחברת לתוך, לכדי ענן אחד גדול. יש לזה את הקשיים של זה ואת החסרונות של זה, אבל זה חלק מהגודיז בשיטה הזאת.
איך בנויה סימולציה מערכתית כזאת?
אז אנחנו מתחילים בדרך כלל במידול הרדיו הבודד, והרדיו הבודד עצמו הוא גם מערכת משל עצמה, שהיא מורכבת משכבות שונות של התקשורת. אז אנחנו מתחילים בדרך כלל בשילוב שכבת הערוץ, שזאת שכבה שאחראית על קצת המשאבים, מי משדר מתי, מי קולט מתי. לאחר מכן בדרך כלל אנחנו גם משלבים את שכבת הניתוב, כמו שדיברתי, שזה הבעיה השנייה שאיתה אנחנו מעוניינים לטפל, זה דרך מי להעביר את המידע. ואת כל השאר אנחנו ממדלים, אנחנו יש לנו יכולת למדל איך התווך מתנהג, אנחנו יודעים למדל בצורה טובה מאוד איך ההתנהגות של השכבה הפיזית, ההמרה מהביטים לסימבולים אנלוגיים, וגם אנחנו משלבים אפליקציות, תהליכי העברת תעבורה, מי משדר יותר, מי משדר פחות, וככה אנחנו מגיעים לסימולציה שהיא מאוד קרובה לרדיו, ואחר מכן אנחנו מתחילים עכשיו לשכפל את הרכיבים האלה, ולתת להם איזושהי זירה שבה הם משחקים, שהיא תואמת ללקוחות שלנו, או תואמת לדברים שאנחנו מצפים שהמערכת שלנו תעמוד בהם, ואז פתאום מתחילים לראות את הבעיות, ברגע שמתחילים לשים הרבה דברים ביחד.
דיברת על התאמה ללקוחות או דברים שאנחנו מצפים. אני יכול להריץ את הסימולציה גם בתנאי שטח עם גרשיים? זאת אומרת, בסופו של דבר שקוד רץ במחשב, אז אף פעם אין לו עיבוד מידע, ערוץ נקי אפשר להגיד, וזה לא דברים שאנחנו חווים בשטח, שפתאום יש לך, לא יודע, שידור בתוך בניין, שונה משידור באוויר פתוח.
גם זה אנחנו מכניסים למידוי שלנו, וזה תלוי כמה מדויק אנחנו רוצים להגיע. אנחנו יכולים להגיע לדיוק, לכל דבר היום יש מודלים. אנחנו באמת, זה חלק מהעבודה שלנו, ובאמת אחד הדברים שיותר מעניינים אותנו, זה התהליכים הרשתיים יותר, המשחק בין מכשירי הרדיו, מי מדבר מתי, זה מה שבעיקר אנחנו מנסים להתפקס, כי שם בעיקר הבעיות הקשות שלנו.
מהניסיון שלך, כמה אלימה יש בין קוד שרץ בסימולציה, או ניסוי שרצת בסימולציה, ואני יודע שגם יוצאים פה להמון ניסויי שטח, כמה אלימה יש בין התוצאות שצפית לפני לתוצאות שבאמת בשטח קורות?
אז גם זה מאוד מאוד קשה לעשות קורלציות, אבל אנחנו מצליחים בשיטות שלנו להגיע לביצועים של קרוב ל-95-98% מביצועים שאנחנו רואים, מביצועי הרשת שאנחנו רואים בשטח, כשאנחנו עובדים בשיטה הזאת.
וואו, 98% זה אומר, אני אפרש את זה ל-2% שגיאה רק.
זה, הצלחנו גם להגיע למצבים כאלה. זה מגיע, כן, זה מגיע ממש לביצועים ממש טובים.
טוב, תשמע, נשמע שהסימולציה הזאת היא אחלה כלי, אבל לבדיקות. היא משרתת גם את הצוותי פיתוח, או שבסוף הם כותבים את הקוד איך שהם כותבים, ואתם בודקים איך שאתם בודקים, בעזרת סימולציה, עושים סקייל גבוה פשוט ורואים את התוצאות.
אז אחד מהמטרות שהצבנו לעצמנו הקבוצה שלנו, זה להביא את הסימולציה לכולם, לא רק למי שיודע ומי שנמצא בצוות הוא זה שמריץ את הסימולציה, בעצם אנחנו מספקים את הסימולציה הזאת לכל המפתחים אצלנו פה באגף הרדיו, ואנחנו מצליחים להגיע גם למפתחים, גם לבודקים, גם לדיזיינרים של המערכת. בעצם העובדה שאנחנו נתנו ממשק אחוד לכל הלקוחות שלנו, הפנימיים.
תוכל לתת לי דוגמה לאיך מפתח נכנס לתהליך שהוא משתמש בסימולציה?
אנחנו ממש משתלבים בתוך בקרת התצורה של כל פיתוח רשת כזה או אחר, וכל מפתח אצלנו יכול בעצם פשוט בהרצת סקריפט פשוט להפעיל ולהרים סקייל מאוד גבוה של צמתי רדיו. ועוד דבר שאנחנו עובדים איתו הרבה, זה כמובן התבססות על תהליכי CI/CD, שזה Continuous Integration ו-Continuous Deployment. תהליך הסימולציה נכנס לנו כחלק מהתהליך הזה, לפני שמפתח מכניס את הפיתוח שלו לתוך הפול הכללי, לפני שהוא עושה פול ריקווסט, הוא חייב לעבור מספר תרחישי סימולציה מערכתית כאלה, לבדוק שבאמת הקוד שלו לא פגע בביצוע המערכת, לא שבר תהליכים מהותיים בתוך הרשת, וכך אנחנו דואגים שהרשתות שלו נשארות טובות לאורך זמן.
זאת אומרת שמפתח כתב קוד, נחף אותו, יצר איזשהו פול ריקווסט, בתהליך של הבילד של הקוד שלו, הוא עובר עכשיו תהליך של סימולציה שהוגדר מראש, שמייצר לו פלוטים, גרפים, סיכום של ההתנהגות של כל הרשת בסקייל, ואז מקבלים את ההחלטה אם הקוד הזה לא שבר כלום, אז דוחפים, מכניסים אותו, ממרג'ג'ים אותו, או שדוחים אותו.
נכון. ועוד היבט מאוד חשוב של הדבר הזה, בשביל בעצם להבין שתרחיש כזה או אחר רץ באמת כמו שצריך, אז גם פיתחנו יחד עם הקבוצה שלך, שיטה או כלי שמנתחת מערכת שמנתחת את הנתונים האלה, והיא לוקחת בעצם אין ספור דאטה שנוצר לנו משלל לוגים או סטטיסטיקות שאנחנו נוספים מכל רדיו ומהמערכת הכללית, מנתחת אותם, אנחנו קובעים מדדים מה זה אומר שתרחיש מצליח, ועל סמך המדדים האלה אנחנו יכולים להגיד האם באמת הפיתוח של אותו מפתח שהתייחס רק לאיזשהו אלמנט קטן במערכת, לא שובר לנו את המערכת, או שגם משפר לנו את המערכת בהרבה מהמקרים, באמצעות המדדים האלה. וזה גם באמת נכנס פה לביג דאטה.
אמרת ביג דאטה, אבל גם אי אפשר בלי להגיד AI. במיוחד עם כל הבאזוורד שקורה, וסם אלטמן שהיה פה אתמול. הכל זה אלגוריתמיקה קלאסית, או ש... חושבים על AI כבר היום, בעתיד, מנסים לשחק עם זה, לבדוק איפה זה יכול להיכנס בעולם של סימולציה, בעולם של ניתובים, בעולם של קבלת החלטות.
שאלה מצוינת. אחד הדברים שיש לנו באמצעות הסימולציה זה דאטה, והמון דאטה. והדאטה הזה הוא יקר ונכס. וכמו שאמרתי, אחד מהדברים שאנחנו אוספים, זה אנחנו אוספים את כל הדאטה הזה, ועל בסיס זה אנחנו יכולים עכשיו לבדוק באמצעות AI, האם היינו משנים את ההחלטות שלנו, האם היינו מקבלים ביצועים טובים יותר או פחות. לאחר מכן, אחרי שאנחנו לומדים את כל הדאטה הזה ויכולים להביא מערכות AI שנותנו לנו אופליין שיפור בביצועים, אנחנו כעת שוקלים גם איך אנחנו משלבים את הדברים האלה בתוך האלגוריתמיקה הרשתית שלנו, וזה כרגע באמת אחד הדברים שבחיתולים, אבל אנחנו לחלוטין רוצים להיכנס לזה.
תשמע, נשמע שכל התחום הזה, גם של סימולציה שהזכרת, וגם של רשתות וניתובים וההחלטות של זה, זה תחום שהוא בין הוותיקים פה באלביט, כמו שאמרת, כבר 20 שנה מתעסקים בזה. הדברים שאנחנו ממציאים כל הזמן, זה דברים שמומצאים פה אצלנו אין-אוס, או שאנחנו עושים שטאפים אקדמיה, חברות סטארט-אפ אחרות.
גם וגם, אז רגע, בוא נתייחס רגע, יש לך שתי שאלות בשאלה. שאלה ראשונה, האם זה משהו שכבר קיים ועובד, אז למה בעצם להמציא את הגלגל מחדש? כל הזמן אנחנו צריכים להמציא את הגלגל מחדש, כי כל פעם, א', התנאים שלנו, של הרשתות שלנו, משתנים עם השנים, עם הלקוחות שלנו. אם פעם היה יותר תדרים ללקוחות שלנו, היום יש להם פחות, וזה נותן לנו אילוצים יותר קשים למערכות שלנו. בית נוסף, זה התפתחות טכנולוגית שאנחנו מקבלים מהיכולות של הרדיו. אנחנו היום גם בדור השלישי מבחינת טכנולוגית של מערכות הרדיו שלנו, שמאפשרות לנו יכולות מתקדמות יותר של שידור וקליטה. זה כמובן משליך לנו על מה שאנחנו יכולים לעשות בשכבות הגבוהות יותר, בשכבת הערוץ, בשכבת הניתוב. אנחנו יכולים לעשות דברים יותר מתוחכמים, ואנחנו באמת עושים את זה. מבחינת השאלה השנייה שלך, אנחנו עובדים מאוד חזק עם חוקרים, גם מהטכניון, גם מבאר שבע, וגם פה יש בעצם ידע גם שנצבר אצלנו, אבל גם הפריה של האקדמיה, שנותנים לנו כל מיני רעיונות חדשנים שלא חשבנו עליהם, ואנחנו באמת מטמיעים את זה במערכות שלנו. אז כן, יש לנו כל הזמן התפתחות מקצועית, וכמה שהתחום הזה נחקר, הוא פשוט פתוח בגלל שאין איזושהי תקינה היום בעולם ששלטת על כל, על איך בונים רשת תקשורת מנטית, ולכן זה תחום מאוד שהוא מתפתח והוא מעניין תמיד.
תשמע, בהתחלה דיברת על תכנון עיר וכבישים ואיך מנדבים את כולם ורואים שכולם יוצאים. אחרי זה עברנו לאצטדיון שלוקח מלא שיחות בין אנשים ומישהו אחד רוצה לדבר עם מישהו שני, אז איך מנדבים? ואחרי זה, אמרת שמישהו אחד רוצה לדבר בשקט עם מישהו שני, אז אין בעיה, אבל אחרי זה הרבה מסיחים אותו או מוסיפים רעש. זאת אומרת שיש מלא תחומי ידע שצריך כדי לבנות סימולציה כזאת או את הרשתות האלה. איזה תחומי ידע מבחינתך אתה חושב שנדרשים כדי לפתור באמת את כל הבעיות האלה שהצגת?
יש כמה מחלקות בארץ שמכשירות ככה מהנדסים לנושא. ודאי אני למדתי במערכות תקשורת בבן גוריון, אז זה אחד מהם. אבל לא רק, שבטכניון יש בתל אביב, גם בפקולטה לחשמל עם התמחות בתקשורת, וגם מדעי המחשב. יש תחום שלם של תורת הגרפים, שהוא נחקר מאוד במדעי המחשב, שאנחנו משתמשים איתו המון, ויש עוד כל מיני תורת האינפורמציה ותורות אחרות במדעי המחשב, שהן מאוד רלוונטיות אלינו, ומשם אנחנו מגייסים את המהנדסים שלנו.
טוב, יניב, אז לפני שאנחנו נפרדים, אני תמיד נותן את האפשרות למרואיין לדבר אל המאזינים שלנו ולהגיד כמה מילים, אז חבוד.
תודה על ההזדמנות קודם כל, יור. שמחתי להתארח אצלך בתוכנית, אחלה תוכנית, והייתי רוצה לפנות לכל מי שמאזין, מהנדסת שמעוניינים לבוא ולהשתלב בתהליכי פיתוח מעניינים, ברשתות תקשורת מבוזרות. לא קיים כל כך הרבה בשוק הכללי, משהו שאנחנו יכולים לתת, גם בעיות מעניינות וגם פיתוח מורכב, מוזמנים לפנות אלינו, וגם לחוקרים שמעוניינים לעשות שטאפים בתחומי רשתות מנט, מוזמנים לפנות אלינו ואנחנו נשקול ונשמח לעבוד עם מי שרוצה לעבוד איתנו. ותודה רבה.
תודה לך, יניב. אז אני אזכיר למאזינים שלנו שמי שרוצה לפנות ליניב יכול לפנות אלינו במייל. techtalks@elbitsystems.com. נשתמע בפרק הבא. תודה רבה, יניב.
תודה.